סוכה דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, 21 שורות מלמעלה, במילה תנא. כשנכנסים לשטח אויב, אי אפשר לנסוע ברכב רגיל. חייבים להיכנס ברכב מוגן ירי, שאם חלילה האויב יירה אל הרכב, לא ייפגעו הנוסעים. כשיצאנו ממצרים והלכנו במדבר לכיוון ארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא, ברוב רחמיו ואהבתו לעם ישראל, נתן לנו רכב מוגן ירי, אם אפשר לקרוא לזה ככה. הקיף אותנו בענני הכבוד, לא היינו צריכים ללכת, לא הרבה יודעים מזה. זה היה כמו רכב, אולי הרכב הקדום בהיסטוריה, שהיה נוסע מעצמו. כותב הרב החידה בספרו דבש לפי עוד סמך, בשם השח על התורה, שעם ישראל היו יושבים, אני קורא את הלשון של החידה, בענני הכבוד, והעננים מוליכים אותם. והיו כמי שיושב בספינה, ולא צריכים ללכת, אלא הספינה הייתה מוליכה אותם, ענני הכבוד מוליכים אותם. והם היו עושים כל צורכם. אוכלים, וישנים, ולומדים, וכותבים, והספינה הולכת. כן היו ישראל בתוך ענני הכבוד. זה היה כביכול כמו מין רכב כזה. וזה גם היה רכב מוגן ירי, כידוע שכל אותם חיצים ובליסטראות שירו בהם האויבים לא חדרו פנימה לתוך ענני הכבוד. לא היה אפשר להילחם בעם ישראל. אבל כשהגיע המלאק ובא להילחם עם ישראל, איך הוא הצליח בכלל להתחיל במלחמה עם עם ישראל? אומר הפסוק, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך. מי זה הנחשלים? כותב רש"י, סוף פרשת כי תצא, ספר דברים. אלה שהענן היה פולטם מחמת שהם היו תשושים מהאבונות שבידם. אלה שהיה בידיהם אבונות, הענן היה פולט אותם החוצה. גם אלה, האנשים פחותים, התשושים, תשושי כוח מחמת האבונות שבידם, שהענן היה פולט אותם החוצה, כותב בספר שפתי צדיק, הוא היה נכד של המייסד השושלת של חסידות גור, החידושי ערים, גם היה גיס של אחד מאדמורי חסידות גור, כבוד קדושת בעל שפת אמת, זכר צדיק לברכה, כותב ככה, זה בענייני חג הסוכות, עוד ג' אותם שהיה ענן פולטם, כך הוא כותב, שלא היו מסובבים בענני הכבוד, הם לא היו בתוך ענני הכבוד, מכל מקום היה עמהם הגנה מהסוכה. זאת אומרת, היה להם איזושהי הגנה. היה להם נדנוד הגנה. אומר אותו דבר, כשאנחנו יושבים בסוכה, בחג הסוכות, אנחנו יושבים בסוכה לפי אחת הדעות, זכר לענני הכבוד שהקיפו את אבותינו ביציאת מצרים כשהם הלכו במדבר. אומר אותו דבר גם הסוכה הזאת. מצד אחד זה נכון, לפני שנכנסים לסוכה, צריך לערער בתשובה, צריך לעשות איזושהי הכנה. סוכה זה מקום קדוש. המקום שאתה עומד עליו אדמת קודש הוא, צריך באמת לכבד את הסוכה, לדבר מה שצריך, לעשות מה שצריך שם, לחשוב מה שצריך. אבל גם אלה, האנשים המאוד מאוד פשוטים, כותב השפתי צדיק, גם להם יש נדנוד הגנה, ונמשך מן הסוכה כשרה, כמו שם שהיה נמשך נדנוד הגנה מהיקף ענני הכבוד, גם לאלה שלא זכו להיות בתוך ענני הכבוד, שלא זכו להיות מוקפים בענני הכבוד, כי העננים היו פולטים אותם החוצה. ובזה יש רמז, לזה יש רמז בדברי הגמרא שלנו, הגמרא מביאה תנא, פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. מבאר שפתי צדיק, לפני שנגיד את הפירוש הפשוט, מבאר שפתי צדיק, מה זה הכוונה? פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. פסל מלשון פסול. אנשים שפסולים, הירודים, שהם אלה שאם הם היו במדבר, הענני הכבוד היו פולטים אותם החוצה. מחמת שהם תשושים מהבונות שבידם, תשושי כוח מהבונות שבידם. גם להם יש נדנוד הגנה, קצת הגנה יש להם מהסוכה. ונמשך מן סוכה כשרה, כמו שם שהיה בזמן של ענני הכבוד, שגם אלה שהענן היה פולטם, היה להם איזושהי הגנה ממנו. פסל היוצא מן הסוכה, נידון כסוכה. זה ברייתא. מה הכוונה בדברי הברייתא? מה הכוונה פסל היוצא מן הסוכה, נידון כסוכה? מהי פסל היוצא מן הסוכה? מביאה הגמרא על זה ארבעה פירושים. ארבעה פירושים. פירוש ראשון. אמר אולה. כשבאים להקים סוכה, עושים דופן מצד ימין, דופן מצד שמאל, או דופן מאחורה. מקדימה לא חייבים דופן, מספיק שלוש דפנות. אם אתה רוצה, יותר נוח לאדם לשבת בסוכה סגורה גם בצד הרביעי, הוא יכול לעשות דופן רביעי, אבל מעיקר הדין, מה שמעכב זה שלוש דפנות. האדם עשה את הדופן האחורי של הסוכה, התברר לו שזו סוכה ענקית מדי. הם נאבדים שם בסוכה הזאת. בדרך כלל הבעיה היא הפוכה, הסוכה היא בדרך כלל קטנה מדי, אבל בכל אופן, יצא לו שהסוכה היא מדי גדולה. אז לכן, כשהוא בא לשים את הדופן האחורית, אומרים לו, בני הבית, עזוב, זה מדי גדול, אנחנו מרגישים שזה מדי גדול פה. בוא תצמצם קצת, שיהיה פה הרגשה קצת יותר עם פרטיות, יותר ככה משפחתית. אז הוא קצת קידם את הדופן האחורית פנימה. ואז נהיה לו סוכה קצת יותר מדויקת לצרכים שהם צריכים במשפחה שלהם. אבל אם אתה עכשיו תסתובב מסביב הסוכה לצד האחורי, תראה שיש שם מין גם כן סוכה כזאת, סוכה אחורית. כי בעצם יש לך שתי דפנות ארוכות וסכך מלמעלה, והדופן האחורי הוא לא ממש בסוף השתי דפנות בסוף שתי הדפנות, אלא הוא נכנס קצת פנימה. אז זה יוצר שזה כאילו סוג של מחיצה בין שתי סוכות. יש את הסוכה שאנחנו מעוניינים בה, ויש את מה שמאחורה, שהדופן נכנס פנימה, אז זה יצר מין סוכה נוספת. מבאר אולה שזה הכוונה פסל היוצא מן הסוכה. אותה סוכה אחורית, זה נקרא פסל היוצא מן הסוכה. קנים מהסכך היוצאים לאחורי הסוכה. שואלת הגמרא, מה, אין שם שלוש דפנות מאחורה? והבאינן שלוש דפנות. אומרת הגמרא, בטח שיש. בדעיקה, יש שלוש דפנות. שואלת הגמרא, רגע, אבל יש שם משך סוכה, זה מספיק גדול, השטח שם, שזה יחשב סוכה כשרה, והבאינה נכשר סוכה של שבעה טפחים על שבעה טפחים, אומרת הגמרא, יש שם, בדעיקה, שואלת הגמרא, רגע, יש שם הסכך כמו שצריך, והבאינה צילתה מרובה מחמתה, צריך שיש שם יותר צל מהסכך מאשר במקום של הסכך בגג, מקום פתוח שרואים שם את השמש, את החמה, אומרת הגמרא, כן, בדעיקה, יש שם גם כן סכך כמו שצריך, שואלת הגמרא, נו, אז אם ככה זה סוכה רגילה לכל דבר, יחי מה אלה מימרה, למה אתה צריך לקרוא לזה פסל היוצא מן הסוכה? זה ממש סוכה לכל דבר. עונה הגמרא, יש כאן חידוש. מהו דתימה? אם לא שאולה היה מחדש לך, שזה הכוונה פסל היוצא מן הסוכה, והברייתא אומרת שזה נידון כסוכה, היינו סבורים לומר, הועיל, והדופן הזאת, האחורית, לא הקימו אותה בשביל שתהיה סוכה מאחורה גם כן, אלא לגבי אבידי. עשו את זה בני המשפחה כדי להיות בתוך אותו שטח של הסוכה, איפה שהם תכננו להיות. רק מה, זה היה להם מדי מרווח, אז הם קצת קרבו את הדופן האחורית יותר פנימה, וזה יצר שמהצד השני נהיה סוכה כזאת. הייתי חושב שמכיוון שהדופן האחורית לא נועדה בשביל הסוכה האחורית, אלא בשביל הסוכה הקדמית, שאותה ייעדו לצורך בני המשפחה, אז אולי זה לא יהיה קשר. אז אם כן, אי מה לא, נאמר שהסוכה האחורית לא תהיה כשרה, כמה שמלן, לכן מחדש את הברייתא שהסוכה האחורית גם כן כשרה. זה הסבר אחד מהכוונה פסל היוצא מן הסוכה. הסבר שני, זה ההסבר של רבא ורב יוסף, שבהרבה מקומות בש"ס יש ביניהם ויכוח, אבל במקרה הזה אמרי תרוויו, הם שניהם מסכימים להסביר הסבר אחד מה הכוונה פסל היוצא מן הסוכה. הוא מבאר ככה, שמדובר פה שהדפנות, דפנות של סוכה, כמו שאמרנו, צריך שיש שלוש דפנות. שלוש דפנות. בדרך כלל זה יוצר צורה של חטא כזאת. דופן אחת בצד ימין, דופן אחורית, ועוד דופן בצד שמאל, כמו מין חטא שוכבת כזאת. שלוש דפנות. אם אחת הדפנות קצרה יותר, כמו חטא שאחת הרגליים שלה קצרות, קצרה, רגל אחת קצרה. האמת, שלא צריך ששתי הרגליים, שתי הדפנות, אפשר לקרוא לזה, כן? שהדופן השלישית תהיה דופן שלמה. לפי דעת חכמים שככה הלכה, מספיק שיהיו שתי דפנות כהלכתם, ודופן שלישית מספיק שתהיה ברוחב של טפח. ואם הדופן השלישית היא ברוחב של טפח, או ברוחב של יותר מטפח, אז אנחנו אומרים שהסוכה היא קשרה. עכשיו, יוצא אם כן, שיש לנו דופן, נאמר צד ימין, ארוכה, ודופן בצד שמאל, קצרה. ונאמר שאת הדופן בצד שמאל עשו ארוכה יותר משבעה טפחים. אבל היא לא מגיעה לאותו אורך כמו הדופן של צד ימין, אז יש לך דופן אחת ארוכה, דופן אחת קצת יותר קצרה. עכשיו, הדופן הקצרה היא גם כן ארוכה. יש שם שטח של הכשר סוכה ויותר מזה. אז אם כן, ושמנו סכך מלמעלה, לא רק עד הסוף של הדופן הקצרה, אלא עד הסוף של הדופן הארוכה. אז אם כן, יש לנו כאן סכך שממשיך עם דופן אחת, אבל הדופן השנייה קצרה מדי. אז הדופן השנייה לא מגיעה עד סוף הסכך. אז אותו סכך שממשיך עם דופן אחת, והוא לא ממשיך עם הדופן הקצרה יותר, כי הדופן הקצרה לא מגיעה עד סוף, לא מתקדמת עד איפה שהדופן הדופן הימנית היא ארוכה יותר מהדופן השמאלית. אז לכן הסכך שמגיע עד סוף הדופן הימנית, כמובן שהדופן השמאלית נפסק באמצע, כי שם, עד שמה הדופן השמאלית מגיע. הסכך הזה שממשיך עם הדופן הימנית, שהוא יותר מאשר הדופן השמאלית, זה נקרא לפי דעתם פסל היוצא מן הסוכה, ולשבת מתחת לאותו סכך זה גם כן סוכה קשרה, זה מה שהם מבארים. תכף נבאר מה החידוש, כי הרי אפשר לעשות סוכה שדופן אחת היא קצרה יותר, דופן אחת ארוכה והדופן השנייה יכולה להיות אפילו טפח. תכף אנחנו נבאר את החידוש, מה שכותב הראש. בכל אופן נקרא קודם כל את המילים בפנים. אחה בקנים היוצאים לפני מן הסוכה, מדובר פה שהסכך מתקדם עם הדופן הימנית, לצורך הדוגמה, אחת הדפנות בכל אופן, הסכך מתקדם איתה ביחד עד סוף הדופן. ומשכה ואז לאחד הדופן בעדיו. זאת אומרת, הסכך מתקדם יותר מהדופן השמאלית, הוא מתקדם יותר קדימה, ודופן אחת מתקדמת ביחד איתם, דהיינו הדופן הימנית, כמו שביארנו. ובעצם יוצא אם כן, שיש פה, הדופן הימנית מגיעה, עד מקום מסוים, הסכך מגיע עד אותו מקום, אבל הדופן השמאלית הוא נגמר לפני כן, הוא נגמר במקום לפני, אחרי שבעה טפחים, אמנם, אבל הוא לא מתקדם עד סוף הסכך, הוא לא מתקדם עד איפה שהדופן הימנית התקדמה. אז המקום הזה נחשב, גם מקום שהסכך, שיש בו רק דופן אחת בעצם, רק הדופן הימנית, כי הדופן השמאלית לא מגיע עד סוף הסכך, מה עוד אתי מההלט בהכשר סוכה? היית חושב שאולי במקום הזה של הסכך התקדם עם דופן אחת, אין הכשר סוכה, אפילו אם יש כאן שטח של שבעה טפחים על שבעה טפחים, אבל אין כאן שלוש דפנות, כי בעצם הסכך הזה מתקדם רק עם דופן אחת. כמה שמלן הברייתא, שזה נקרא פסל היוצא מן הסוכה, וזה נקרא סכך כשר, ולשבת מתחת אותו מקום, זה נקרא לשבת בתוך הסוכה, למרות שיש כאן רק דופן אחד. שואל הראש, מה החידוש? מה החידוש בזה? הרי זה פשוט, שברגע שיש לי פה שלוש דפנות, בסוכה הזו, מי אמר שהדופן השלישית צריכה להמשיך עד סוף הסוכה? הרי אמרנו שמספיק שני דפנות כהלכתם ושלישית אפילו טפח, אז אם כן תמיד כשיהיה לך סוכה שהשלוש דפנות הדופן השלישית היא באורך של טפח, אז הדופן השלישית לא מגיעה עד סוף הסכך. אז בוודאי שזה נקרא סוכה כשרה, למה צריך להגיע לחידוש של פסל היוצא מן הסוכה? זה הרי סוכה רגילה לכל דבר, סוכה רגילה לא צריך שכל השלוש דפנות יהיו בכל השטח של הסכך. מספיק שיש לך שתי דפנות לכל האורך של הסכך, והדופן השלישית יכולה גם להיות דופן קצרה. כותב הראש, אני קורא את הלשון שלו. אז הוא אומר, אני הייתי חושב, נגיד ככה, אם הוא היה עושה את הדופן השלישית הקצרה, הוא היה עושה אותה טפח, הייתי אומר, תשמע, הוא רוצה לעשות את הסוכה, כמו שאמרו חכמים, הסוכה הכי הכי בסיסית. הכי פחות דפנות שצריך. אז הוא עושה שלוש דפנות, שתיים כהלכתם, שלישית טפח. אם הוא היה עושה את הדופן השלישית שבעה טפחים, במקום טפח, והדופן הנוספת הייתה הרבה יותר, גם כן הייתי אומר, תשמע, הוא רוצה לעשות את הדופן השלישית כהלכתה. אבל כאן, אחר שעשה מחיצה השלישית, עשה שתי מחיצות כהלכתם, ואפילו את המחיצה השלישית הוא עשה אותה ארוכה באורך סוכתו. הוא עשה את הדופן השלישית באורך כמו הסוכה שהוא רצה שתהיה. אף על פי שהיה די לו בשבעה טפחים. גלי בדעתי, הוא גילה בדעתו, מה שאינו בין שתי המחיצות, אינו בכלל סוכתו, ואינו, ואין לפסל היוצא, היוצא אלא מחיצה אחת. הרי הבן אדם לא הלך ועשה שתיים כהלכתם ושלישית אפילו טפח. הוא גם לא עשה את השלישית שבעה טפחים, אלא הוא עשה את השלישית כמה שהוא צריך. אנחנו יודעים, הוא עשה פה דופן, גם הדופן השלישית, ארוכה כמה שהוא צריך. אבל מה? הדופן הראשונה, יש את הדופן השלישית שהוא עשה אותה קצרה, ונקרא לדופן הארוכה, הדופן הראשונה. הדופן הראשונה הוא עושה אותה קצת יותר ארוכה. הוא לא צריך כל כך סוכה גדולה. מספיק לו שהסוכה תגיע רק עד איפה שהדופן השלישית מגיע, הדופן הקצרה. רק מה? יש לו דופן אחת ארוכה, והסכך ממשיך עם הדופן הארוכה. כיוון שהוא בעצם ייעד, בעצם זה שאת הדופן הקצרה הוא עשה אותה יותר משבעה טפחים, כמה שהוא צריך הוא עשה אותה, אז אנחנו מבינים שכמה שהדופן הקצרה זה הסוכה שהוא מעוניין בה. מה שהדופן הארוכה מתארכת, זה פסל היוצא מן הסוכה. הוא לא זקוק להמשך הזה של הסוכה. אז אם כן היינו חושבים שהפסל הזה יהיה סוכה פסולה, אפילו אח, אם מחדש את הברייתא, פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, כך מבאר הראש. אם כן ביארנו הסבר שני, מה הכוונה פסל היוצא מן הסוכה? מביאה הגמרא הסבר שלישי. הסברו של רבי יוחנן, רבא בר חנה, שהיה תלמידו, אמר בשם רבו רבי יוחנן, לא נצרכה, אלא מה הכוונה פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה? הכוונה פה, נגיד את זה קודם בעל פה, הכוונה פה בסוכה רגילה לכל דבר, שחלק מהסכך יש בו סכך דליל, לא מספיק צפוף. אנחנו יודעים שהשיעור של סכך, משנה אומרת שצריך שיהיה יותר צל מאשר מקום שרואים בו את החמה, את השמש. ואם אתה תחשב את כל הסכך, אז באמת יש פה יותר מקום של צל מאשר של שמש. אבל יש פה קטע מסוים שהסכך דליל, ושם השמש יותר מהצל. שם הפתוח יותר מסגור. זה נקרא פסל היוצא מן הסוכה. הגמרא תגיד שזה הכוונה יוצא מהכשר סוכה. שהחלק הזה אם כל הסוכה הייתה ככה זה היה סוכה פסולה. אבל מכיוון שאם אתה מחשב את כל הסכך, אז ביחס לכל הסכך יש פה יותר צל מאשר שמש, ורק בקטע הזה הסכך קצת דליל, שיש פה יותר שמש מצל, אז אותו פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. זה מה שמבאר רבי יוחנן. סוכה שרובה צילתה מרובה מחמתה. ומיותה של הסוכה, יש שם קטע מסוים שהסכך שלו דליל קצת. חמתה מרובה מצילתה. מהו דתימה, וזה פסל היוצא מן הסוכה, אותו קטע שהסכך שם דליל. אם לא שהברייתא הייתה אומרת שהסוכה הזאת תהיה קשרה גם מתחת אותו שטח, היית חושב, תיפסל הסוכה באח פורטה. שהחלק הזה של הסוכה יחשב כמו אוויר. ואם זה שלושה טפחים, אז יפסול את הסוכה, נעשה פה הפסק, שזה חשב כמו אוויר, כי הרי זה בעצם נחשב שאולי אין פה סכך בכלל. כי הרי סכך זה סכך צפוף שצילתה מרובה, ופה חמתה מרובה. אז אולי נאמר שזה נחשב כאילו אין פה סכך בכלל, וזה נחשב כמו אוויר, ותיפסל באח פורטה, כמה שמונה נברייתא שזה קשר. נשאלת השאלה, למה ברייתא אומרת פסל היוצא מן הסוכה? מאיפה הוא יוצא? הוא הרי בתוך הסוכה. יש פה בתוך הסוכה קטע מסוים שהוא דליל, אז מה יוצא? מתרצת הגמרא, יוצא מהכשר סוכה. הקטע הזה יוצא מכשרות של סוכה. כי אם כל הסוכה הייתה כמו הקטע הזה, הדליל, הסוכה הייתה פסולה, כי חמתה מרובה. אבל מכיוון שאם אתה מסתכל על כל הסכך, ביחד, אז ביחד יש פה יותר צל ממקום של חמה, שרואים את חמתה מרובה, יותר מקום של צילתה מרובה מאשר הקטע הזה שחמתה מרובה. לכן, כל הסוכה כולה תהיה קשרה. הסבר הרביעי והאחרון, מה הכוונה פסל היוצא מן הסוכה, זה ההסבר של רבי יושעיה. הוא אמר, שמדברים פה, שיש קטע מסוים בסוכה, שיש שם סכך פסול. מתכות, כלים, מוסיקח שם בדברים שהם לא קשרים לסיכוך. ומדברים כאן על סוכה מצומצמת במידות מדויקות. הסוכה הכי מדויקת זה סוכה של שבעה טפחים אורך על שבעה טפחים רוחב. ברגע שיש לי כאן, כך, אם הסוכה הייתה מרווחת, והיה לי בסוכה הזאת שלושה טפחים, סכך פסול, הסוכה כולה קשרה. אבל אם זה סוכה מצומצמת של שבעה טפחים על שבעה טפחים, ויש לי שם שלושה טפחים, סכך פסול, זה פוסל את הסוכה. אבל אם יש לי פחות משלושה טפחים סכך פסול, וסוכה מצומצמת, זה נקרא פסל היוצא מן הסוכה, הוא יוצא מתורת סוכה, הקטע הזה, אם כל הסוכה הייתה ככה, אם כל הסוכה הייתה עשויה מהחומר הזה, שהוא בכלל לא ראוי לסוכה, אז הסוכה הייתה יוצאת מתורת סוכה, לא רק שהסוכה לא קשרה, רש"י פה מדייק, שכאן לא כתוב יוצא מהכשר סוכה כמו שהיה כתוב קודם, אלא שהקטע הזה יוצא מתורת סוכה. למה? כי אם היית מסכך את הסוכה בכזה סכך, במתכות למשל, זה אפילו לא סוג חומר שהוא יכול הפעם להיות כשר. זה סכך כזה שלא ראוי בך לסכך בו, זה סכך פסול, הוא יוצא מתורת סוכה. אבל פה זה, אם זה היה שלושה טפחים בסוכה מצומצמת, והיית אומרת, שמע, אין לי פה אפילו, אין לי פה שבעה טפחים סכך. כי בתוך השבעה טפחים סכך, יש לי שלושה טפחים סכך פסול. אז ודאי שהסוכה תהיה פסולה, אבל ברגע שזה פחות משלושה טפחים סכך פסול, אני אומר, בסדר. זה לא פוסל את הסוכה. אז זה נקרא פסל היוצא מן הסוכה, שיוצא מתורת סוכה. והפסל הזה יהיה כשר. לא נצריך אלא לסכך פסול, בשיעור של פחות משלושה טפחים, בסוכה קטנה של שבעה טפחים על שבעה טפחים מדויקים, כמו שביארנו, ואפילו שאין פה שבעה טפחים סכך כשר, בכל זאת הסוכה תהיה כשרה. פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה. ומה יוצא? הרי זה לא יוצא לשום מקום, הסכך הפסול הזה, הוא נמצא בתוך הסוכה. התשובה היא, הוא יוצא מתורת סוכה. אם היית מסכך את הסוכה בכזה סכך, הסוכה הזאת לא הייתה בתורת סוכה בכלל. לא רק שזה לא הייתה סוכה כשרה, זה לא נקרא סוכה. כי זה מסוכך בסכך כזה שהוא לא נקרא סכך. זה נקרא, זה כלים, זה מתכות, זה לא ראוי בכלל לסוכה, אבל מכיוון שזה רק פחות משלושה טפחים, לכן זה לא פוסל את הסוכה וזה קשר. טוב, בעצם, כאן אנחנו אומרים, בדברים של רבי יושע, בעצם סיימנו את הנושא של פסל היוצא מן הסוכה נידון כסוכה, יש לנו ארבעה הסברים מה הכוונה, ואנחנו מתקדמים עכשיו עם מה שאמר רבי יושע. אומר רבי יושע דבר כזה, יש לך סוכה, יש בה סכך שם, פחות משלושה טפחים, סכך פסול. הסוכה כשרה, זה חידוש. הברייתא מחדשת את זה. שלמרות שזה יוצא מתורת סוכה, בכל זאת זה לא פוסל את הסוכה. שואל רב הושעיה, בעצם יש את רבי הושעיה עם יוד, רבי הושעיה, שהוא מביא את החידוש, ויש רב הושעיה בלי יוד. רב הושעיה. הוא מקשה על דברים, על הדברים האלה של רבי הושעיה. מה החידוש אם כן בדברי הברייתא? אם זה נכון שפסל היוצא מן הסוכה הכוונה לסכך פסול בסוכה של שבעה טפחים, שהסכך הפסול הוא פחות משלושה טפחים, מה צריך לחדש בברייתא שהסוכה היא קשרה? מתקיף לרב הושעיה, הרי פשוט שהסוכה קשרה. גם אם זה לא היה סכך פסול, אלא לא היה פה בכלל סכך. פחות משלושה טפחים, סוכה קשרה, לא יהיה הסכך הפסול אלא האוויר. גם אם תחשיב את הסכך הפסול, תחמיר עליו. אנחנו יודעים שבדף י' ז' הגמרא אמרה שסכך פסול זה יותר קל מאשר אוויר. אוויר פוסל אם יש אוויר שלושה טפחים. סכך פסול פוסל רק אם, בסוכה גדולה, כן? אם יותר משבעה טפחים, אם יש ארבעה טפחים סכך פסול. רק אז זה פוסל את הסוכה. לא מדברים על סוכה של שבעה טפחים, שאם יש לך אפילו שלושה טפחים סכך פסול זה כבר פוסל. אבל סוכה גדולה ומרווחת, אם יש לך סכך פסול עד ארבעה טפחים זה לא פוסל, יש אומרים אפילו עד ארבעה אמות. אז מה יותר חמור? אוויר. אז אם כן, שהסכך פסול לא יהיה יותר חמור מאוויר. אם היה אוויר, לא היה סכך בכלל באותם פחות משלושה טפחים. אוויר פחות משלושה טפחים, אפילו בסוכה קטנה, מי פסיל וכי זה פוסל את הסוכה? זה לא פוסל. אז למה שנחשוב שאם יש פה סכך פסול פחות משלושה טפחים, זה פוסל? מה צריך ברייתא שתחדש? פסלה יוצא מן הסוכה, שלפי דעתו של רבי יושעיה זה הכוונה שיש סכך פסול פחות משלושה טפחים, נידון כסוכה. נו ברור שזה נידון כסוכה. גם אם זה היה אוויר זה היה נידון כסוכה. אמר לרבי אבא, אתה צודק רב הושעיה. ודאי שסכך פסול פחות משלושה טפחים, אף אחד לא היה מלא בדעתו שזה פוסל את הסוכה. גם אם זה היה אוויר זה לא היה פוסל את הסוכה. החידוש הוא שלא רק שזה לא פוסל את הסוכה, אלא אפשר לישון מתחת לאותו סכך פסול. אם זה היה אוויר פחות משלושה טפחים, בסוכה של שבעה טפחים על שבעה טפחים, סוכה מצומצמת, זה אמנם האוויר הזה לא היה פוסל את הסוכה, כי זה פחות משלושה טפחים אוויר, אבל מתחת לאותו אוויר לא היית יכול לישון. מתחת לאותו אוויר זה סוכה פסולה, רק שהסוכה בכללותה היא קשרה, כי האוויר הזה לא יפסול אותה, אבל מתחת לאוויר ודאי שזה לא נחשב סוכה. אבל אם יש לך סכך פסול, פחות משלושה טפחים, מתחת לסכך פסול עצמו גם אפשר לישון. גם שם זה סוכה כשרה, זה מה שהוא מתרץ לו. וזה החידוש בעצם, שהסכך הפסול פחות משלושה טפחים הוא חלק מהסוכה ממש, וזה חלק מהכשר הסוכה, ואפשר לישון אפילו מתחת לאותו מקום. זה סכך פסול פחות משלושה טפחים, מצטרף לסכך וישנים תחתיו, הוא בטל לסכך הכשר. מתבטל, הסכך הפסול בטל לסכך הכשר. וזה... לעומת זאת, האוויר פחות משלושה טפחים, הוא אמנם מצטרף לסכך שהוא לא פוסל את הסוכה, אבל מתחת לאותו אוויר אין ישנים תחתיו. ככה מבאר רש"י, שמתחת לסכך פסול מותר לישון, זה כשר, ומתחת לסכך כשר אסור לישון, זה סכך פסול, בפחות משלושה טפחים. תוספות אומר בדיוק הפוך. מתחת לאוויר פחות משלושה טפחים אפשר לישון. מתחת לסכך פסול פחות משלושה טפחים, אי אפשר לישון. צריך לדעת שיש בזה ויכוח, רש"י ותוספות. שואלת הגמרא, איך באמת סכך פסול פחות משלושה טפחים, לא פסל את הסוכה, ועוד אפשר לישון מתחת לסכך הפסול הזה, ומי כמידי, וכי ייתכן דבר כזה, דהצטרוף מצטרף, כמו הסכך הפסול, פחות משלושה טפחים, שהוא מצטרף לסכך הכשר, ואפשר אפילו לישון מתחת לסכך הפסול הזה, הרי בעצם זה סכך פסול, והוא עצמו אינו כשר. כי הרי אם תעשה סוכה, כולה מסכך פסול, בוודאי שהסוכה תהיה פסולה. אז למה אם זה פחות משלושה טפחים, זה מצטרף, ועוד אפשר לשאול מתחת לסכך הפסול הזה? ככה מבאר הרוך לנר בביור דעת רש"י. ועל זה אמר רבי יצחק בן אלישיב, אין, כן, מצאנו דבר כזה. שהוא מצד אחד מצטרף, אבל אם תעשה את הכל ממנו, זה יהיה פסול. איפה מצאנו דבר כזה? לגבי מקווה. מקווה צריך שיהיה 40 שאה, שזה מידת נפח של מים, שכמות כזאת צריכה להיות במקווה, של מים, מי גשמים, מים קשרים. ואם יש לי מקווה, שאין בו 40 שאה מים, אבל אם אתה מצרף אליו, את הטיט, את האפר הבוץ, את הבוץ המאוד מאוד נוזלי שיש בו, איתו ביחד יש 40 שאה, יש שיעור של מים בשביל מקווה כשר. הבוץ הנוזלי הזה נקרא טיט הנירוק, טיט שהוא כל כך נוזלי, שאם אתה שופך אותו מכלי אל כלי, הוא מתרוקן מכלי לכלי, לכן זה נקרא נירוק, מלשון שהוא מתרוקן מכלי לכלי. הטיט הזה יוכיח שמצד אחד, אם יש לי פה מקווה של פחות מ-40 שאה, ואם אני אצרף את הטיט הנירוק הזה, יהיה לי פה 40 שאה, מצטרף ל-40 שאה להשלים את המקווה. והטובל בו, אם יהיה לי מקווה שהיא רק כולו טיט הנירוק, האדם שטובל בו לא עלתה לו טבילה, אותו דבר גם סכך פסול. אם אתה עושה כל הסוכה מסכך פסול, הסוכה תהיה פסולה, אבל הסכך הפסול יכול להשלים לסוכה הכשרה. ויהיה אפילו מותר לישון מתחת לסכך הפסול הזה, אם זה יהיה פחות משלושה טפחים. ככה בכל אופן, על פי דעתו של רש"י. אומרת המשנה, הרי אנחנו יודעים שסוכה צריכים להיות לה דפנות וסכך מלמעלה. העושה סוכתו כמין צריף. מה זה צריף? רש"י מבאר שהכוונה היא כמו כוך שהציידים עושים כדי לערוב ולצוד עופות. איך עשוי אותו כוך? צריף כזה, שלוקחים ענפים וקושרים אותם מלמעלה, והם פתוחים מלמטה, נפתחים מלמטה, כמו מין מטריה כזאת, וקושרים אותם גם מלמטה, בצורה פתוחה מלמטה. שזה עשוי, אי אפשר להגדיר את זה, כמו כובע, שלמעלה יש כזה שפיץ, שהוא לא מסתיים עם גג, אלא מסתיים עם שפיץ למעלה, זה מין צורה כזאת, אולי כמו מטריה כזאת, משהו בסגנון הזה. שאין לו דפנות וגג, אלא הדפנות והגג הם ביחד. או ששמחה לכותל, יש לו קיר ועוד קיר, כך צריך לבאר, שיש בעצם זווית של שתי קירות, והוא הלך בסמוך לשתי הקירות, שם שכח כשר בשיפוע, באלכסון. ואם כן, יש בעצם שתי דפנות שלמות של שתי הקירות, והדופן השלישית היא בעצם גם שכח וגם דופן ביחד. רבי אליעזר פוסל את הסוכה מפני שאין לה גג. לא ניכר כאן מה הדופן ומה השכח. לפי דעתו, אוהל משופע אינו אוהל. שיפועי אוהלים, כמו שמיד נראה, אינם כאוהלים. לעומת זאת, וחכמים הם חולקים, הם מכשירים את הסוכות האלה, אפילו שאין להם גג. כי לפי דעתם, שיפועי אוהלים, כאוהלים דמו, כמו שהגמרא תכף תגיד, שזה כן נקרא כמו אוהל. כמובן, כותב תוספות, וכך כותב גם הראש, שמדובר פה, שגם אחרי השיפוע, זאת אומרת, יש לך פה הרי שיפוע, אבל הרי סוכה, השיעור של סוכה, צריך להיות אורך שבעה טפחים, ורוחב שבעה טפחים, וגובה עשרה טפחים. מדובר פה שיש כאן שבעה טפחים על שבעה טפחים בגובה עשרה טפחים, ורק אחרי זה זה משפע ועולה. זאת אומרת שיש לך בתוך אותו שיפוע, שבעה טפחים על שבעה טפחים בגובה עשרה טפחים. ככה חייב להיות. ככה מבארים תוספות וככה מבארים הראש, כך כותב הטור והרמ"א להלכה. לעומת זאת יש ראשונים אחרים שאומרים, שזה הר"ן, זה הריטב"א, המאירי, הם אומרים לא. מספיק שיש לי כאן השיפוע שהוא בסך הכל 17 טפחים. אני אומר, העשרה טפחים הראשונים זה הדופן, השבעה טפחים הנוספים זה השכח. וגם שיש לי פה שכח שבעה טפחים רק שזה בשיפוע, אבל בקו ישר אין לי פה שבעה טפחים. בכל זאת זה נחשב, זה קשר. ככה כותבים הראשונים האלה. ויהיה הגמרא תנא, מודה רבי אליעזר לחכמים, שאם לא כל זה שיפוע אחד, גם הגג וגם הדפנות, אלא יש פה לפחות טפח אחד, שאו שהוא דופן, בגובה טפח, ומשם ועלה יש את השיפוע עד מעלה, או למעלה, בגג, יש לפחות רוחב של טפח, ומשם ומטה הכל בשיפוע, אז מודה רבי אליעזר שזה יהיה קשר. שאם מגביעה מן הקרקע טפח, את השיפוע הזה, מלמטה עד למעלה, זה לא ממש מלמטה, אלא למטה יש איזשהו גובה טפח, ורק משם מתחיל השיפוע. או שהפליגה מן הכותל טפח, שזה לא מתחיל מהקיר, מלמעלה, ישר מהקיר, שיפוע, אלא בהתחלה יש טפח אחד שעדיין לא מתחיל השיפוע, ורק אחרי הטפח מתחיל השיפוע כלפי מטה. מודה רבי אליעזר שהסוכה היא כשרה. אם יש לי טפח אחד, או בגג, או בדופן, שהוא לא שיפוע, אלא הוא ישר, מודה רבי אליעזר שזה כבר נקרא סוכה כשרה, למרות שאין לי פה גג ברוחב שבעה טפחים ישר, או דופן בגובה עשרה טפחים ישר. אבל עצם זה שיש לי קצת גג, או קצת דופן, כבר זה נקרא אוהל, וזו תהיה סוכה כשרה. איך אני עושה את הטפח? לפי דעתו של רשי, אפילו אם זה רק אוויר. אוויר, דיינו, אתה שם איזשהו אבן בשני הצדדים, ובאמצע זה אוויר, או למטה, זה בסמוך לקיר, או בסמוך לקרקע, אתה שם אבן בשני הצדדים, ובאמצע זה אוויר, אני אומר לבוד ללמטה, או אני אומר לבוד לכיוון הקיר. וזה נחשב סגור, וזה נחשב שיש פה טפח ישר. לעומת זאת, תוספות סוברים, לא, חייב להיות שהוא באמת סגר את הטפח הזה, הוא באמת עשה מחיצה טפח למטה, סגר בבניין של אבנים, או עם איזושהי קורה, עשה קיר בגובה של טפח, ואם זה למעלה, אז הוא עושה שכח כשר ברוחב של טפח, ורק אז, אנחנו אומרים שגם לפי רבי אליעזר, הסוכה בצורה של שיפוע הזאת, האלכסונית הזאת תהיה כשרה. רבנן אבל סוברים שגם אם כל הסוכה היא אלכסון אחד גדול, כל הקיר הוא אלכסון, כל השכח והדופן אותו אלכסון, בכל זאת זה יהיה כשר. מה הייתה מה היו לרבנן? מבארת הגמרא, כי לפי דעתם, שיפועי אוהלים כאוהלים דמו. גם כשזה בשיפוע, זה נחשב אוהל. הם לא צריכים שיהיה לי רוחב של תפח כדי שזה חשב אוהל. אוהל זה גם כשהכל שיפוע. ספרת הגמרא, אביי, אשכחי, הוא מצא פעם את מורו ורבו לרב יוסף, דקגנה בקהילת חתנים בסוכה. הוא ראה אותו ישן בקהילת חתנים בסוכה. מה זה קהילת חתנים? אדם שישן בסוכה, והוא רוצה פרטיות בתוך הסוכה שלו. אולי יש אנשים לומדים, או שאוכלים סעודה, או ששרים בסוכה, מתאספים, והוא רוצה ללכת לישון. ולא נוח לו לישון ליד כולם. אז הוא רוצה לסגור את עצמו במין כזה אוהל פרטי, לישון במיטה שלו ולסגור את עצמו עם אוהל במיטה. הוא יכול לעשות את זה על ידי צורה שנקראת קהילת חתנים, מה זה הכוונה? שהוא מעמיד קנה אחד בראש המיטה, באמצע שם של ראש המיטה, וקנה אחד באמצע של מרגלות המיטה, ועוד קנה אחד מלמעלה. ואז הוא פורס כמו גג רעפים כזה, בצורה של משולש לשני הצדדים, הוא פורס סדין. יש לו מין אוהל כזה. עכשיו, אם שיפוע נקרא אוהל, שזה דעת חכמים, אם כן, הוא ישן בתוך אוהל, הוא לא ישן בסוכה. ואם כמו דעתו של רבי אליעזר, אם זה רק בשיפוע זה לא נקרא אוהל, אז הוא בעצם ישן בסוכה, הוא לא ישן בתוך אוהל, כי זה לא נקרא אוהל. רבי יוסף ישן בכזה מין קהילת חתנים. אז שאל אותו אביי, אמר לי, כמן כרבי אליעזר? מה, אתה סובר כמו רבי אליעזר שזה לא נקרא אוהל? כי זה בשיפוע? שבקת רבנן ועבדת כרבי אליעזר? מה, אתה פוסק כמו יחיד במקום רבים? אתה עוזב את דעת רבנן ואתה הולך כמו רבי אליעזר? עושה כמור? אמר לי, לא, אני עושה כמו דעת החכמים. ומה שכתוב אצלך במשנה, שהדעה שאומרת ששיפועי אוהלים זה נחשב כמו אוהל ודעת רבי אליעזר. זה שכתוב שיפועי אוהלים זה כמו אוהלים, זה דעתו של רבי אליעזר. מה זאת אומרת? הרי במשנה שלנו כתוב שזה דעת חכמים. אמר לו, כן, אבל יש ברייטה שכתוב שזה דעת רבי אליעזר. בברייטה זה כתוב הדעות הפוך. אמר לי, ברייטה איפכא תני. רבי אליעזר מכשיר וחכמים פוסלים. אז הוא אומר לו, מה זאת אומרת? מה, אתה סומך על הברייטה? שבקת מתניתין ועבדת כברייטה? מה, אתה עוזב את דברי המשנה ששם כתוב שלפי דעת חכמים שיפועי אוהלים כן נקרא אוהל, ואתה הולך כמו ברייטה ששם סוברים חכמים שזה לא נקרא אוהל? אמר לי, ענה לו רב יוסף, מתניתין יחידה היא. זה שהמשנה אומרת שלפי דעת חכמים זה נקרא אוהל, שיפועי אוהלים, כל המשנה כולה זה דעת יחיד. איך אני יודע? כי קיבלתי ברייטה. שהברייטה מביאה את כל מה שהמשנה אומרת כמו דעתו של רבי נתן. אבל החכמים לא סוברים כמו רבי נתן. הם מביאים את המחלוקת בצורה שהברייטה מביאה את המחלוקת. לכן אני הולך כמו הברייטה היא. כי בעצם נכון שבדרך כלל כשיש לי משנה מול ברייטה, אני סומך יותר על המשנה. אבל כשאני יודע בוודאות שהמשנה הזאת הסתמכו על דעת יחיד בשביל לכתוב אותה, אבל הרבים לא סוברים כמו דברי המשנה הזאת, אז אני לא אלך כמו דברי המשנה. ואיך אני יודע שכל הדברי המשנה שלנו זה רק דעתו של רבי נתן? הנה, קיבלתי ברייטה מוסמכת. דתניא עושה סוכתו כמין צריף, או ששמחה לכותל. בכל מקרה, אין פה גג, אלא יש פה שיפוע. רבי נתן אומר שהוויכוח בין רבי אליעזר וחכמים הוא כזה. רבי אליעזר פוסל מפני שאין לה גג, וחכמים מכשירים. ככה סבר רבי נתן. וככה רבי הקדוש שנה את המשנה, כמו דעתו של רבי נתן, אבל רוב החכמים לא סברו ככה. הם סברו שהוויכוח הוא הפוך, שפי דעת חכמים, שיפוע לא נקרא אוהל. ואני סומך על דעתם, ולכן אני יושב בקילה, בסוכה, יש קילת חתנים, כי לפי דעתי, מכיוון שאין לי פה רוחב טפח בגג, אז זה לא נקרא שאני יושב בתוך אוהל, אלא אני יושב בסוכה, ומצד שני, לפי דעתי באמת יהיה אסור לעשות סוכה, שכל הדוף, שבעצם יש לך שיפוע אחד, שזה כולל גם את הסכך וגם את הדופן, לפי דעתי באמת הסוכה תהיה פסולה. המשנה הבאה, שהיא המשנה האחרונה, בפרק הראשון במסכת סוכה, שהוא בעצם אחד הפרקים הארוכים ביותר בתלמוד הבבלי, המשנה עוסקת בסכך שנעשה על ידי מחצלת. היום זה נעשה יותר ויותר נפוץ, שאנשים, כל הסכך שלהם בעצם מגלגלים אותו כל השנה, וכשמגיע חג הסוכות, פותחים אותו, מחצלת אחת ארוכה, זה כל הסכך. השאלה אם באיזה מקרה המחצלת הזאת תהיה כשרה. כאן אנחנו מדברים במשנה, מחצלת שהיא לא נוחה לשכב עליה. מחצלת קנים. ולכן, אם היא לא נעשתה לשכיבה, אלא היא נעשתה מפורש לשם שיחוך, לשם שכך, בכל המקרים, לכל הדעות, גם במסקנה, בכל המסקנות, המחצלת הזאת תהיה כשרה. אם היא נעשתה לצורך שכיבה, נאמר, יבאו אותה מאיזושהי מדינה בחוץ לארץ, ממרוקו, לא יודע, מאיזשהו מקום בעולם, ששם שוכבים על המחצלאות האלה, ולשם זה ייצרו את המחצלאות האלה, היא תהיה פסולה, המחצלת הזאת. לא משנה אם היא גדולה או קטנה. אז זה ברור. מחצלת שנעשתה לסיכוך כשרה, לשכיבה פסולה, בזה אין שום ויכוח, זה מוסכם. אם היא נעשתה סתם, לא ייצרו אותה לא לשם שכיבה ולא לשם סיכוך, אז בזה הוויכוח בין חכמים לבין רבי אליעזר במשנה. כמו שהגמרא תעמיד את זה, יש איך שרבא מעמיד את זה, את הוויכוח בין חכמים לבין רבי אליעזר, יש איך שרב פאפה יעמיד את זה, ואנחנו נגיד את הדברים תוך כדי המשנה. זאת השם. אומרת המשנה, קודם כל לדעת חכמים. מחצלת קנים, שרשתי מבאר, כמו שאמרנו, שקנים לא נוח לשכב עליהם באופן כללי. אם היא גדולה, והסעה לשכיבה, ובמסקנה לא משנה, גם אם היא קטנה, אם הסעה לשכיבה, זה הדגש כאן, ואגב, בזה גם כן רבי אליעזר מודה, שאם הסעה לשכיבה באופן מפורש, מקבל לטומאה. זה כלי, זה כמו מיטה. כלי מקבל טומאה, הוא לא עומד בתנאים של סכך כשר. התנאי הבסיסי של סכך כשר, שהוא לא מקבל טומאה, שהוא לא כלי. ומכיוון שהיא מקבלת טומאה, הם מסככים בה. ואם נעשתה לסיכוך באופן מפורש, גם כאן, המשנה מדברת על מחצלת קנים גדולה, וגם עם מחצלת קטנה, כל שקנים עם מחצלת קנים קטנה, ולא רק לפי דעת חכמים, גם לפי רבי אליעזר, מסככים בה. כי היא לא נחשבת, היא לא נחשבת כמו מיטה, היא לא נחשבת כמו מזרון. ואינה מקבלת טומאה, כי היא לא נחשבת כלי, כי היא נעשתה לסיכוך. בעצם מה שחכמים אמרו פה, במפורש, הם אמרו דברים שמוסכמים. אין על זה ויכוח. רק מה שכתוב בין השורות, אם אתה מדייק בדברי חכמים, בין השורות, מה בעצם כתוב כאן? שאם עשה את המחצלת לשם שכיבה, זה פסול לסיכוך. ואם הוא עשה סתם, מה תדייק מפה שזה קשר? לעומת זאת, מהמשך דברי חכמים, אתה מדייק בדיוק להפך. דווקא אם זה נעשה לסיכוך, רק אז זה קשר, אבל אם זה נעשה סתם, זה פסול. אז מהסתם, כשאני עושה את המחצלת לא לשם סיכוך ולא לשם שכיבה, פה בעצם תמון החוד, פה בעצם תמון העוקץ. ובזה באמת הוויכוח בין חכמים לבין רבי אליעזר. אבל בדברים המפורשים שכתובים כאן אין שום ויכוח. ומה באמת דעת חכמים לפי המסקנה? שאם נעשתה סתם, אם היא נעשתה סתם המחצלת הזאת, אם זה מחצלת גדולה, היא נעשתה לסיכוך. אף אחד לא עושה מחצלת כל כך גדולה לשכיבה. כי זה הרבה יותר ממידות של, שנוח לשכב עליהן. זה לא, רואים שזה לא, זה לא, כשאתה בא לעשות מיטה, יש גודל מסוים שאתה עושה מיטה. אבל אם אתה עושה אותה הרבה יותר גדולה, רואים שזה מיועד לסיכוך ולא לשכיבה. סתם מיועד לסיכוך. ואם זה מחצלת קטנה, כמו מידות שבדרך כלל עושים מיטה, אז אם זה סתם, אז זה נעשה לשכיבה. ככה דעת חכמים. אז אם כן, נחדד את הדברים, כדי שהדברים ייצאו ברורים בעזרת השם. מחצלת שנעשתה לשם סיכוך במפורש, כשרה, לא משנה מה הגודל שלה, ולא משנה לפי איזה דעה, היא כשרה לכל הדעות. מחצלת שנעשתה לשם שכיבה, לא משנה מה הגודל שלה, היא פסולה לפי כל הדעות. מחצלת שנעשתה סתם, וזה קודם כל יש ויכוח בין רבי אליעזר לבין חכמים. ועכשיו קראנו את דעת חכמים, המסקנה בדברי חכמים, שאם היא מחצלת גדולה, שהיא לא במידות של מזרון, של מיטה, סתם נעשית לסחך והיא קשרה, ומחצלת קטנה שהיא במידות של מזרון, של שכיבה, סתם נעשית לשכיבה. גדולה נעשית סתם לסיכוך, קטנה נעשית סתם לשכיבה. זה דעת חכמים. עכשיו נעבור לדעתו של רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר, אחת מחצלת קטנה ואחת מחצלת גדולה. הוא לא מחלק במחצלת קטנה למחצלת גדולה, זה אנחנו כבר רואים. גם בסתם, גם כשהוא עושה את המחצלת סתם. אם עשה את המחצלת לשכיבה, הוא גם מסכים עם דעת חכמים. כשהוא עושה מפורש לשכיבה, זה מיטה, זה כלי, מקבל לטומאה. וכמובן, הם מסכחים בה. אתה לא יכול לסכח בכלי. אם עשה את המחצלת לסיכוך במפורש, בין גדולה, בין קטנה, מסכחים בה. היא לא כלי, ואינה מקבל לטומאה. גם כן כי היא לא כלי. ואם כן בעצם, אדם שקורא את המשנה ככה, מה שכתוב מפורש, אין שום ויכוח בין חכמים לבין רבי אליעזר. וזה באמת נכון. ומה שכתוב מפורש במשנה, אין ויכוח ביניהם. כל הוויכוח ביניהם זה מה שכתוב בין השורות. בדיוק בדבריהם. כשאתה מדייק בדבריהם, מה קורה כשאני עושה את המחצלת לא לשם סיכוך ולא לשם שכיבה? סתם! מי שיקנה, שיעשה עם זה מה שהוא רוצה, מה אכפת לי? אני צריך את הכסף. זה הוויכוח. אני צריך את הכסף של המחצלת, כן? פה הוויכוח. האם זה נעשה לשכיבה או לסיכוך? אז כבר אמרנו, דעת חכמים, במקרה שהיא נעשתה סתם, המחצלת הזאת, היא מגדולה, קשרה, קטנה, פסולה. רבי אליעזר אומר, לא משנה גדולה או קטנה. זה ודאי ראינו בדברי רבי אליעזר. הוא אומר, בין גדולה, בין קטנה. אחת קטנה ואחת גדולה. אבל מה הדין של אחת גדולה ואחת קטנה? וזה בגמרא יש שתי דעות. וכדי שלא נתבלבל בגמרא, נגיד את זה כבר עכשיו את המסקנה. דעתו של רבא, שבין קטנה בין גדולה, אם היא נעשתה סתם, היא קשרה, ודעתו של רב פאפה, היא פסולה. בין גדולה בין קטנה, אם היא נעשתה סתם. זהו, זה בעצם כל הסוגיה. ולפני שאנחנו ניכנס למהלך של הדברים, אז כדי שניכנס ככה בסודרים, ולא נתבלבל בין כל הדעות, נגיד שוב פעם לסיכום את כל המהלך בקצר צרה. מחצלת שנעשתה לסיכוך, קשרה, מחצלת שנעשתה לשכיבה פסולה, לא משנה איזה מחצלת, ולא משנה לפי איזה דעה. מחצלת שנעשתה סתם, לפי דעת חכמים, גדולה, קשרה, קטנה, פסולה. לפי דעת רבי אליעזר, לא משנה בין גדולה לבין קטנה. לפי רבא, שניהם קשרות, כשנעשתה סתם, ולפי רב פאפה, שניהם פסולות. אומרת הגמרא, קודם כל בוא נבאר את דעת חכמים. כשאתה רואה דעת חכמים, הם מדברים על מחצלת שנעשתה לשכיבה ושנעשתה לסיכוך. אבל מה יהיה הדין סתם? אז תחילת דברי חכמים וסוף דברי חכמים סותרים זה את זה. הגוף הקשה, כמו שאמרנו תוך כדי המשנה. מצד אחד אמרה בהתחלה שהיא מסעה את המחצלת במיוחד לשכיבה, אז היא מקבלת תומה והם מסככים בה. תמה דעשה לשכיבה, ואם לא, הוא לא עשה את זה מיוחד לשכיבה. אז תמה, עשה את זה לשם התשלום שהוא יקבל על זה. לא משנה לו אם זה לשכיבה או לסיכוך, תעשה מה שאתה רוצה. מה משמע בדברי חכמים שזה מיועד לסיכוך? כי דווקא אם זה נעשה במפורש לשכיבה, אז אנחנו אומרים שזה פסול לסכך. ועד התענה, אחרי זה בהמשך דברי חכמים, כתוב מדויק בדיוק להפך, שרק אם עשה במפורש לסיכוך, רק עד מסככים בה ואינה מקבלת תומה, ותמה דעשה לסיכוך, אז תמה לשכיבה. ותרץ את הגמרא, הלא קשיא. כאן, במחצלת גדולה, שהיא מסעה לשכיבה, רק אם מסעה לשכיבה היא תהיה קשרה, היא תהיה פסולה, אבל סתם היא תהיה קשרה, וכאן בקטנה, שהיא מסעה מפורש לסיכוך, רק אז היא קשרה, אבל סתם היא תהיה פסולה. וזה באמת המסקנה. כאן הגמרא מוסיפה, בישלמה לרבנן לא קשיא, אלא לרבי אליעזר קשיא דתנן. נראה שלא גורסים את זה, אבל זה לא משנה אם גורסים או לא גורסים, באמת, אבל זה הפירוש. יש גורסים אימא סייפה, בכל אופן, דברי חכמים תירצנו. עכשיו בוא נעבור לדברי רבי אליעזר. דברי רבי אליעזר לא נוכל לתרץ, שמה יעדים בסתם? שהוא לא עשה את זה לא לשם סיכוך ולא לשם שכיבה, אז תלוי אם זה גדולה או קטנה. אצל רבי אליעזר אתה לא יכול להגיד את זה אצל רבי אליעזר, כי רבי אליעזר אומר לך מפורש, אין לי אצלי הבדל בין גדולה לקטנה. בין אחת קטנה ואחת גדולה, אין הבדל. אז לכן אפי רבי אליעזר יהיה קשה. רבי אליעזר אומר, אחת קטנה ואחת גדולה. תלוי, אם עשה לשכיבה, אז זה כלי, ולכן מקבל לטומאה, ואין מסככים בה. ומה תדייק? גם אצלו, אתה יכול מתחילת דבריו לדייק, שהוא אומר שדווקא אם עשה לשכיבה, רק אז זה כלי ולא מסככים בו. תמה דעשה המפורש לשכיבה, אבל אז תמה, אם הוא לא עשה את זה לשם, לא לשם שכיבה ולא לשם סיכוך, תדייק מדבריו שמיועדת לסיכוך. אם הסיפה, אז אם ככה תבהר לי את סוף דבריו של רבי אליעזר, אם עשה לסיכוך, רק אז מסככים בה ואינה מקבלת טומאה. תמה דעשה המפורש לסיכוך, אז תמה היא עומדת לשכיבה. אז כאן הגמרא בעצם, בגלל דבריו של רבי אליעזר, הגמרא מביאה את הוויכוח בין רבא לבין רב פאפה. מה דעתו של רבי אליעזר? כי באמת בדעת חכמים אין ויכוח מה דעתם. כמו שאמרנו, דעתם של חכמים מוסכמת על כולם, שסתמה תלוי, אם זה גדולה, סתמה לסיכוך, אם זה קטנה, סתמה לשכיבה. אבל דעתו של רבי אליעזר, שהוא לא מחלק בין גדולה לבין קטנה. אז אם כן, מה יהיה הדין בסתמה? אז הדין יהיה אותו דבר בין בגדולה בין בקטנה. רק לפי דעתו של רבא, בין בגדולה ובין בקטנה, זה יהיה קשר סתם. אלא אמר רבא, בגדולה כולה אלמה לא פליגי דסתמה לסיכוך, שזה יהיה קשר, כפליגי בסוכה קטנה. תנא קמא סבר, כמו שאנחנו הוקמנו בדבריהם, שסתם מחתרת קטנה עומדת לשכיבה באמת. ורבי אליעזר פה, הוא חולק, הוא סבר, סתם מחתרת קטנה, נמי עומדת לסיכוך. זאת אומרת שאין הבדל במחתרת גדולה למחתרת קטנה, סתם מחצלת עומדת לסיכוך. זאת אומרת שלפי דעתו של רב, הרבי אליעזר בא להקל, ולומר שכל פעם שעשו מחצלת סתם, בכל מקרה, בין אם היא גדולה, בין אם היא קטנה, אז היא תהיה קשרה לסכך. עכשיו הגמרא מסדרת את זה במילים של המשנה. ואחי כמה. אומרת המשנה, מחצלת הקנים גדולה. אם עשה מפורש לשכיבה, מקבלת טומאה, ואין מסככים בה. תדייק מזה. דף תמה דעשה לשכיבה, סתמה, אם הוא לא עשה אותה לא לשכיבה ולא לסיכוך, נעשה כמי שעשה מפורש לסיכוך ומסככים בה. זה מחצלת גדולה. סתמה, מסככים בה, לפי דעת חכמים כמו שאמרנו. מחצלת קטנה, אם עשה אותה מפורש לסיכוך, היא קשרה, אבל בסתם היא תהיה פסולה. זה דעת חכמים, וכמו שאמרנו, באמת אין על זה שום ויכוח בדעתם. סתם, מחצלת גדולה כשרה, מחצלת קטנה פסולה. ואת הרבי אליעזר למימר, לפי דעתו של רבא, אין הבדל. אם עשה סתם, בכל מקרה היא תהיה כשרה המחצלת, בין גדולה בין קטנה. זה מה שהוא אומר. אחת מחצלת קטנה ואחת מחצלת גדולה, סתמה כשרה לסיכוך. ככה אומר רבא. מקשה אביי. אמר לי אביי, בעצם לפי דעתך יוצא שרבי אליעזר בא להקל. לפי חכמים, סתם, יש מקרה שזה פסול. אם זה סוכה קטנה, אם זה מחצלת קטנה. אתה בא ואומר שאפילו מחצלת קטנה, אם זה סתם, זה קשר, זה לסיכוך. אז היא אחי, אם אתה בא לומר שגם מחצלת קטנה, קשרה, אז רבי אליעזר אומר, אחת קטנה ואחת גדולה, בדרך כלל קודם כל לוקחים את הדבר הפשוט, ואז אחר כך אומרים את הדבר המחודש. אז היה צריך קודם כל לומר אחת גדולה, שבמחצלת גדולה שנעשתה סתם, אין על זה הרי ויכוח. גם לפי דעתו של רבא בכל אופן, גם לפי רבי אליעזר וגם לפי חכמים היא תהיה קשרה. ועל הקטנה יש ויכוח, שחכמים פוסלים אותה ורבי אליעזר מכשיר. אז צריך להגיד אחת קטנה אחרי אחת גדולה מבא אלי. וזה קושיה אחת. ועוד, יש לי ברייתא מפורשת שאומרת, שהוויכוח בין רבי אליעזר וחכמים זה לא על המחצלת הקטנה, אלא דווקא בגדולה או דפליגי. ורבי אליעזר הולך לחומרה. כשהוא אומר שאין הבדל בין גדולה לבין קטנה, שגם גדולה פסולה כשעושים אותה סתם, לא לשם סיכוך. דתניא, מחצלת הקנים, בגדולה מסככים בה. רבי אליעזר אומר, אם אינה מקבלת טומאה, רק אז מסככים בה, דווקא מן הסתם מפורש לסיכוך. רואים בכל אופן, לא כתוב פה אם זה סתם, או שזה נעשה לשם סיכוך, או שזה נעשה לשם שכיבה. אבל בכל אופן רואים מפה שרבי אליעזר הוא זה שמחמיר. אז אתה לא יכול להגיד שרבי אליעזר הוא זה שמקל. אז צריך להעמיד, אומר אביי, כמו דבריו של רב פאפה. אלא אמר רב פאפה, שבאמת רבי אליעזר הוא זה שמחמיר, והוא סובר שבין מחצלת גדולה ובין מחצלת קטנה, בסתם, שהיא לא נעשתה לשם סיכוך או לשם שכיבה, בסתם היא תהיה פסולה. אלא אמר רב פאפה בקטנה כולה על מה לא פליגי דסתמה לשכיבה, והיא תהיה פסולה גם לפי דעת חכמים. כי פליגי במחצלת גדולה שנעשתה סתם. תנא קמא סבר סתם מחצלת גדולה עומדת לסיכוך ולא מקבלת טומאה, היא לא כלי והיא כשרה. רבי אליעזר סבר סתם מחצלת גדולה, כל שכן מחצלת קטנה, נמי לשכיבה. ומה היא עשאה לשכיבה? מה הפירוש שכתוב, דקטני, שכתוב שאם עשאה לשכיבה, אז מקבלת טומאה ואין מסככים בה. מבארת הגמרא, הרי לפי דעתו, גם אם לא עשה לשכיבה, בכל אופן, היא מקבלת טומאה ואין מסככים בה, אז תגיד סתם, למה אתה אומר עשה לשכיבה? רק אז. אחי כמה, סתם עשייתה נמי לשכיבה, עד אביד לסיכוך. סתם, כשאתה עושה מחצלת, ואתה לא מפרש שזה לסיכוך, סתם מחצלת מיועדת לשכיבה, לפי דעתו של רבי אליעזר, איך שרב פאפה מעמיד אותו. ואם כן, זה יהיה סוכה פסולה. אולי נחדד שוב את הדעות, ככה לסיום, לפני שאנחנו יוצאים בשלום מן הקודש. המסקנה היא, כמו שאמרנו בהתחלה, כשעושים מחצלת לשם סיכוך, בין גדולה, בין קטנה, לפי כל הדעות, המחצלת קשרה לסיכוך. כשעושים מחצלת לשם שכיבה, בין גדולה, בין קטנה, לפי כל הדעות, זה כלי, וזה מקבל טומאה, וזה פסול לסיכוך. כשעושים אותה סתם, אז לפי דעת חכמים, לפי תנא קמא, אנחנו אומרים שזה תלוי אם זה מחצלת גדולה, סתם זה נעשה לסיכוך, קטנה, סתם נעשה לשכיבה, וזה פסול לסיכוך. ולפי דעת רבי אליעזר, תלוי. קודם כל אנחנו יודעים שהוא סובר שאין שום הבדל בין גדולה לקטנה. לפי דעת רבה, בשניהם קשרה לסיכוך, ולפי דעת רב פאפה, בשניהם פסולה לסיכוך, ועד כאן דף י"ט.